זמן הנחת תפילין. הגמרא במסכת ברכות דף ט. אחרים אומרים מהם מתי זמנם? מזמן שיכיר את חברו, יראה את חברו ברחוק 400 ויכירנו. מן אחרים? רבי מאיר בשם אלישע אחר, אז אומר אחרים, מתי זמן תפילין? מרגע שראה את חברו ברחוק 400 ויכירנו. אביה אמר בתפילה. יש אומרים לתפילין שאומרים לתפילה, הפסקה הנחה שזה לתפילין. כך גם הריף יש לו גרסה בתוך הגמרא שזה לתפילין. אביה אמר לתפילין ולא לתפילה. זאת אומרת, זמן תפילין, מהם מתי זמן תפילין? שראה את חברו ברחוק 400 ויכירנו. כך כותבים גם כל הפוסקים, כך פסקו. מאיפה למדנו שכתוב שצריך ראייה בתפילין, שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויבוא ממך. מתי רואים? מתי שזה בבוקר, שיש יום אור. מה זה אור? לא מיד בעלות השחר. הפלמי קדום כתב 6 דקות אחרי עלות השחר, שהם 66 רגעים לפני נץ החמה. 66 דקות, שעה ו-6 דקות לפני הנץ, זה הזמן של הנחת תפילין. והפקודת אלעזר כבר הבאנו שבוע שעבר, הוא אומר מדיוק שעה, ככה דואגים. תפקה מינה בשעת הדחק, כשפועלים ממהרים אז אפשר להניח תפילין שעה ו-6 דקות לפני הנץ, יראו בלוח, ואז יניחו את התפילין. יש אומרים שאם ממהרים מאוד יתחילו להניח קודם, יניחו קודם בלי ברכה. מתי שהגיע הזמן ימשמשו בתפילין, יגעו בזה, נענעו אותם קצת, יברכו את הברכה של התפילין. ויש אומרים הפוך, יש אומרים שיניח מראש בלי ברכה. יניח מראש בלי ברכה. כבר יש סברה. ואחרי זה שהגיע הזמן ימענעו, למה שהאמת שלילה זמן תפילין, בזה יש מחלוקת, צריך לדעת. אם לילה זמן תפילין או לא זמן תפילין. יוצא, יש אומרים כך ויש אומרים כך. היום יש הרבה מקומות שנוהגים, שכאלה נוהגים להניח. אחרי זה שמגיע הזמן מברכים. יש בעיות, יש מדינות, אצלנו עוד זה עוד סביר, יש מדינות בארצות הברית ועוד, ששם זמן הנחת תפילין זה שעתיים אחרי התחלת העבודה, על זה אנחנו לא מדברים. אז יש כאלה שבכלל מניחים לפני כן, לפני שמגיע הזמן, מתפללים לפני שמגיע הזמן, יש מקומות, רק אומרים כי התשמע בלי ברכות. הם עושים ככה, אומרים כי התשמע בלי ברכות, ברוך גאל ישראל, ועושים עמידה וגומרים הכל, גומרים את כל התפילה, אחר כך מגיע הזמן. ואז שמגיע הזמן אומרים את ברכות קריאת שמע בברכותיה, אין תפילין לקריאת שמע שיהיה כמו כהלכה. אנחנו צריכים להודות לשם שיכולים להתפלל תפילה כמו שצריך, שיכול להתפלל זה זכות גדולה, זה לא דבר פשוט. עכשיו, יש מחלוקת אם לילה זמן תפילין או לא זמן תפילין. יש מסכת מנחות מדף למדווה, והגמרא אומרת שהלילה זה זמן תפילין, שמועדים לילה זה כן זמן תפילין. אלא למה אנחנו לא מניחים תפילין בלילה? גזירה שמי ישן בלילה, אדם יותר נוטה לישון ויבוא להפיח בתפילין, זה חמור מאוד. כל כך חמור, חס ושלום, מפיח בתפילין, הבח כותב אפילו הם בידו, זאת אומרת הוא חלץ אותם, והם עדיין בידיים שלו, עם חס ושלום, זה ביזיון מתפילין. אתם צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. הרמב״ם חולק. הרמב״ם אומר שמגמרה משמע שלילה זה כן זמן תפילין. והוא אומר, כתוב בפסוק פירוש, שהלילה זה זמן, הרמב״ם אומר שלילה זה לא זמן תפילין, ומי שמניח תפילין בלילה עובר בלא תעשה. אם נניח תפילין בלילה זה לא תעשה, שכן כתוב ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, ימים ולא לילות, ככה אומר הרמב״ם. ומי שמניח תפילין בלילה, אומר הרמב״ם, הרי זה עובר משום לא תעשה. אז לא כדאי, אומנם חלקו עליו בזה, אבל מסכימים איתו רבי ניתן והתוספות, הרמב״ם, רבי ניתן והתוספות סוברים שלילה מי שמניח תפילין בלילה עובר בלא תעשה מן התורה בחמינה, כאילו אוכל חס ושלום דבר אסור. אוכל טריפה, אותו דין, חמור מאוד. לכן אדם יזהר שלא יהיה התפילין עליו בלילה. כי לילה זה לפי הרמב״ם לא זמן תפילין מדאורייתא. שואל המשיב כותב, שהאמת שנפסקה הלכה על איבא דקרוב הפוסקים, שלילה זה רק מדרבנן, מה שכתב הרמב״ם שזה מימים ימימה זה אסמכתא בעלמא. שהאמת אין לנו ראייה מפורשת בגמרא או בפוסקים שלילה זה לא זמן תפילין, נפקא מינה זה רק מדרבנן. מה נפקא מינה? שבספק שופק אם הגיע הלילה או לא הגיע הלילה, ספקה דרבנן לכולה במותר. כך כותב השואל ומשיב. כל אופן צריך לדען שזו מחלוקת, לא להיכנס לבעיה הזאת. איך שמגיעה שקיעת החמה, להימנע מהנחת תפילין. עכשיו יש שאלה אחרת, פוסקים. אם מותר בכלל לכתוב תפילין בלילה? הסופרים היום, רוב כתיבת התפילין שלהם זה בלילה, שאז יש שקט, בפרט מי שיש פה ילדים. אז הוא יכול לשבת כותב בבית, יש רעש ביום, יש הפרעות, בלילה אז יש שקט. בפרט יש כאלה שמובדים תורה במשך היום, בלילה הוא מניע, הוא כותב. יש שאלה בהלכה, יש מי שרוצה לומר שאסור לכתוב תפילין בלילה, למה זה תעשה ולא מן העשוי? והיות ולילה זה לא זמן תפילין, אז אני צריך לכתוב אותם מתי שחייב בהם, מתי שלא חייב בהם לא מועיל. האמת שחלקו על הסברה הזאת, רוב ככל הפסקים אומרים שמותר לכתוב תפילין בלילה. כמו שאמרנו לקשור ציצית בלילה מותר. למה? החפי שלילה עליו זמן תפילין, זמן ממילא כעתה. כל האיסור הוא תעשה ולא ממילא עשוי. אסור לעשות שבאופן אוטומטי יהיה המסל. אתמול ביום לא היה התפילין. עכשיו בלילה, פתאום בבוקר, אני רואה שיש תפילין, זה תעשה ולא מן העשוי, כאילו זה נעשה לבד. לא אומר שזה נעשה לבד, אלא התפילין נכתבו. נכון שהם נכתבו בזמן שאני לא חייב בהם, זמן ממנה קעתה. אז התפילין קשרות, הם כדת וכהלכה, הוא כתב אותם. זמן ממנה קעתה. אותו שאלה יש בספר תורה. גם ספר תורה, ומתי קריאת התורה? ביום. אין קריאת התורה בלילה. שום מקום לא ראינו שקריאת תורה יש בלילה. ואם כן, אין לנו אף פעם בשום מקרה. אז אם כן, איך מותר לכתוב ספר תורה בלילה? אז שוב, אנחנו אומרים שזמן ממילא קעתה. ספר תורה, זמן ממילא. יש רק מזוזה, בזה אין בעיה. כי מזוזה אפשר לקבוע בלילה. יש לך בית, והמזוזה, בית חייב במזוזה 24 שעות ביממה. אבל תפילין זה ספר תורה, אי אפשר להניח תפילין בלילה, וגם אי אפשר לקרוא בתורה בלילה. אז שם יש את השאלה, ואז שואלים הרי זה תעשה ולא מן העשוי, התירוץ הוא אין העשייה, זמן ממנה קטר. ספר תורה עוד יותר קל, למה? לא כתוב בשום מקום שצריך לעשות את הספר תורה. נכון, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת למידי בני ישראל, אבל העשייה של ספר תורה לא מצינו, בלילה ולא מצינו, אם כן בלילה מותר לכתוב ספר תורה, ולעמוד שגם בלילה מותר לכתוב את התפילין, ואין בזה שום הידור מצווה או איזה בעיה בהלכה. עכשיו השאלה, מתי סוף זמן הנחת תפילין? כלומר, מתי עליך לחלוץ את התפילין? או אדם נגיד שלא הניח תפילין מזה היום, והגיע הערב, נהיה שקיעת החמה, הוא בא לשאול, מה אני עושה ועבור, האם לא הניחתי תפילין? עכשיו נהיה שקיעה, אני אניח עכשיו 13 דקות וחצי מהשקיעה תמיד, זה נקרא בין השמשות. זה הזמן שזה ספק יום, ספק לילה. האם נניח אז או לא נניח? האמת שזה לא מפורש בהלכה, בשולחן ערוך כתוב שאסור להניח בסימן למד, מרן נביא, שאין להניח תפילין בלילה. אסור להניח תפילין בלילה. הוא לא נכנס לוויכוח, והרמב״ם, הלכה כהרמב״ם שזה לא תעשה מן התורה, או לא תעשה, לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן, מרן לא פירש את דעתו, הוא אמר אסור להניח בלילה, נקודה. עכשיו, שואל הפרים מגדים, ואם אדם לא יניח משך היום, ועכשיו שקיעה, הרי יש לנו 13 דקות וחצי הראשונות, זה ספק יום, ספק לילה. מה זה בין השמשות? שהשמש שקעה, ראינו אותה שהיא שוקעת, והכוכבים עדיין לא יצאו. כמה זמן זה? זה 13 דקות וחצי. 13 דקות וחצי האלה דינם כדין ספק. ספק יום, ספק לילה. בערב שבת אסור לעשות מלאכה באותה שעה, גם במוצאי שבת, ספקה דאורייתא וחומרה. אבל אם אדם לא יתפלל מנחה, אני אומר לו תתפלל, ב13:30 תתפלל, למה דרבנן זה מנחה? מנחה זה לא דאורייתא. כמו שזה דרבנן לכולם, אבל דבר שהוא דאורייתא, למשל חילול שבת וכדומה, זה לחומרה. השאלה מה אין תפילין, ולא אין תפילין, מזל לא להניח או לא נגיד, לא? בא פרי נגדים ואומר, כמו שתפילין זה מהתורה, חייב מדין תורה להניח תפילין. והאמר של להניח תפילין צריך כל יום, כמו שאמרנו מימים ימימה, אז כל יום אדם צריך להניח תפילין. למה אני אכניס אותו לבעיה שאולי הוא לא יניח היום תפילין ויפסיד מצוות תפילין יום אחד? אפילו שכעת שקעה החמה, כמו שזה ספק, יניח. אבל עד מתי? 13:30. ככה סובר הפרי נגדים. מה? אז הוא אומר שהרמב״ם לא סובר, הוא אומר שזה רק אסמכתא. הוא אומר גם הרמב״ם הוא לא סובר שזה דאורייתא, הוא אומר שזה הרמב״ם סובר שזה דרבנן, וקרא אסמכתא בעם מערה. יש מחלוקת גם אם הרמב״ם אומר שזה באמת מן התורה. הרמב״ם כתב שעובר לא תעשה, אבל מה פירוש עובר לא תעשה? מהתורה או שזה רק אסמכתא? זו השאלה. עכשיו מהרמשיק כותב שאם הוא מחלק, אם אתה היית מניח את התפילין, יש אנשים צדיקים שמניחים תפילין כל היום, תכף נגיע לזה, אלה שמניחים תפילין כל היום איך צריכים להתנהג. עכשיו אם אדם מניח תפילין והתפילין היו עליו כשהגיע השקיעת החמה, אומר מהרמשיק, אתה לא חייב מיד להוציא, יש לך עדיין 13:30 כדי לחלוץ אותה. כמו שמצאו מניחים תפילין בתשעה באב ושרבי קהילות מניחים במנחה. היום פה הרבה מניחים בבוקר, אלה שמניחים במנחה, או אדם שמניח בתענית ציבור, יש כאלה מניחים תפילין של משה רבה ורבנותם ואחרים, אז התפילין עליהם, הוא אומר מהרמשיק, הגיע השקיעה, נכון, אתה צריך להוציא, אבל יש לך עדיין 13:30 כדי להוציא. אבל הוא רוצה כעת לבוא ולהניח, נגיד לו, רק מי שלא יניח כל היום זה משהו אחר. אבל אחד שיניח בבוקר, והוא רוצה כעת להניח, מי השקיעה, נגיד לו, עכשיו אתה תניח. אם הוא מניח, הוא יניח לפניכם, יתחיל ביותר. כיוון שיתחיל ביותר, יש לו עדיין 13:30 כדי לחלוץ אותם. אבל את התחילה שאתה תלך ותניח בתוך 13:30, לא. רק מה חוץ מאותו אדם שאמרנו שהוא לא יניח בכלל היום, אז כדי לזכות אותו שלא יפסיד, זה משהו אחר. אבל את התחילה אל תניח. וכן הוא אומר, מה יוצא להלכה? האמת שמרם שולחן ערוך הביא, אדם שהיו עליו התפילין במשך היום, ושקעה חמה, צריך לחלוץ אותם מיד. אבל אם הוא אומר, אני אין איפה לשים אותם, נמצא בשוק, נמצא בדרך, נמצא במדבר, נמצא באיזה מקום, בתחנה מרכזית, והתפילין היה עליו. אומר, אם אני יושב ואוציא אותם עכשיו, אין איפה לשים, שים אותם בכיס, הם יפלו, או אין לי מקום שאני אשמור אותם. אומר, אבל אם זה בשביל לשמור, מותר, כך הביא שולחן ערוך. וכל אדם שישארו התפילין עליו, לא בטור שהוא רוצה להניח, אלא בטור שאין לו מקום לשמור אותם. כיוון שאין לו מקום לשמור אותם, מותר. בפרט שהגמרא אמרה, אסור לו לאדם לשים תפילין לשום מקום. גזרו חכמים שלא ישכח את התפילין שלו. כיוון שמעשה שהיה, תלמיד אחד היה בזמן הגמרא, שהגיע, היה בא להיכנס לשירותים, לשירותים שלהם היה מחוץ לעיר, חלץ אותם, שם אותם בחוץ. כמו נגיד תחנה מרכזית. אמרה איזה גויה עם מחסנה וזכרה, לקחה אותה. והלכה, אמרה, הנה, הוא היה איתי וזה הוא נתן לי. שמע אותו תלמיד, הלך לחנק את עצמו. פחד מהביזיון, הוציא עליו שם רע. ואתה שעה גזרו, שאם אדם יש עליו תפילין, ואין לו איפה לשים אותם, יישאר איתם. כדי שלא יבואו לידי עלילה, או יבואו לידי גויים, או יבואו לחלל ולבזות את התפילין חס ושלום, זה חמור מאוד. לכן מותר, אם זה הסיבה שלו. אבל האמת שלפי הקבלה, אסור. לפי הקבלה, הקבלה מסכימה עם הרמב״ם, שיש בזה עבירה, ואסור בלילה להניח תפילין, בכל מקרה. אפשר לבן הארי צריך לחפש איזה דרך, איזה המצאה, שיוציא את התפילין, ואחר כך יעטוף אותם, ויקשור אותם עליו, ויתניע אותם עליו באיזה צורה, שלא יהיה בזה. אבל אם היה מתפלל מנחה, ונגיד, באמצע העמידה, והוא נכנס לילה, לא חייב באמצע העמידה לפשוט. חכה שיגמור את העמידה, יסיים תפילת המנחה, ואחרי זה הוא יוציא את התפילין. צריך סיכום, נחזור, ואדם שלא יניח תפילין כל היום כולו, יודע שהוא לא יניח היום תפילין, ואם יש שקעה חמה, אחרי השקיעה יכול לברך. לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. למה? אמרנו שזה ספקא דאורייתא בחומרה. עדיין אני לא יודע אם עכשיו יום או לילה, זה ספק להניח בברכה. אז היום רבי יוסף חיים בעוד אוסף חי כתב שלא יברך, אבל חלקו עליו כל הפוסקים ואמרו למה תפסיד אותו ברכה, מה יש בזה? עדיין זה בין השמשות, והיום יש לנו ספק ספקה, ספק שעכשיו יום, ספק לילה. ואם תאמר לילה, ספק עליך כמו רבנו תם, שרבנו תם סובר עוד יותר. רבנו תם אומר לך תחילה, אחרי שהשמש איננה זה עדיין יום, 72 דקות משקיעת השמש בשעות זמניות, לפי סבירת רבנו תם זה יום גמור. אז יש לנו ספק ספקה, בוודאי שנוכל לברך. לכן אדם ישתדל לברך גם אם עברה נהיה השקיעה תוך 13 דקות וחצי, דבר על תוך 13 דקות וחצי. יכול לברך אדם שלא היה לו תפילין ובא ואומר אין לי תפילין ולא הנחתי היום תפילין, אפילו שנהיה השקיעת החמה, אנחנו אומרים לו כך ותניח, תוך 13 דקות וחצי תניח תפילין ותברך עליהם. אבל עבר 13 דקות וחצי, והוא רוצה כעת לסמוך על רבנו תם, שרבנו תם אומר ש-72 דקות אחרי השקיעה עדיין יום, אז להניח, ניתן לו להניח, אבל לברך הוא לא יכול לברך. כיוון שכבר היה לו ספק ספקה, כל זה היה מדין ספק ספקה, אז יש לו רק ספק אחד, שכעת ספק שמע הלכה כרבנו תם, שמע הלכה כשיטת הגאונים. אז על ספק אחד אני לא אגיד לו שיברך, והוא ייכנס לאיסור של ברכה לבטלה, אולי יש צד שזה ברכה לבטלה, לכן אז לא יברך. אבל תוך 13 דקות וחצי יכול להניח עם ברכה. אחרי 13 דקות וחצי להניח עם ברכה. קרוב למה? למה קרוב? נו נו, אז בין שאלו אותם לא מברכים, אמרנו לך את זה 390 פעם, תפילין של רבנו תם לא מברכים עליהם, מברכים רק על תפילין של רש"י. בסדר? מה? עכשיו אתה, מה אתה שואל? מברך או יניח? עברת כעת שאלה. לברך, לא מברך, להניח, להניח. בסדר? אני יכול להמשיך? כן. עכשיו, אדם שהתפלל ערבית ועדיין יום, התפלל ערבית ועדיין יום, כמו פה, התפללים ערבית לפני הזמן. אז אדם שהתפלל ערבית, השולחן ערוך אומר אסור לו אחרי תפילת ערבית להניח תפילין, אפילו שעדיין יום, כיוון שהוא כבר אצלו זה נקרא לילה. האמת שיש ספר אליה רבה, אליה רבה חלק עליו, תמה, אמר מה זה קשור עם ערבית? מה זה קשור עם ערבית? זה קשור, אם זה שבת, לא יודע, אז נכנסה שבת, אבל ביום סתם יום של חול, מה הבדל? עדיין יש שמש, כל עוד ועדיין לא שקעה חמה, לא רוצה להניח תפילין. לא מדבר פה באחד שכבילו הניח היום, הוא הניח היום, הוא רוצה ללמוד עם תפילין, יש בזה מעלה. אז הוא רוצה להניח תפילין, הוא אומר לו אל תניח. לכן המסקנה היא, כיוון שהשולחן ערוך אמר לא להניח, להניח אם הוא רוצה יכול להניח, אבל לא יברך עד אחרי שקיעת החמה. אותו דין יש לנו לגבי תהילים. תהילי מקרא בלילה, אנחנו לא קוראים מקרא בלילה, כמו שרבנו הרי אמר שמתגרה עם המקטרגים, החיצונים הם שולטים בלילה, חצי הלילה הראשון. אדם רוצה לקרוא מקרא בחצי הלילה הראשון, לא יקרא, יקרא משניות, יקרא פתח אליהו, לא חסר מה ללמוד, הלכות. נשים מותר להם לקרוא מקרא בלילה, עליהם כמראה המקטרגים לא מתעסקים איתם, לא יודע מה שיש להם. אותו דבר ילדים קטנים, ילד שאין לו מה לקרוא, מה אתה תגיד לו אסור לקרוא במקרא בלילה? אז מה הוא ישיר? על יונתן הקטן, על מה הוא יגיד? עוגה, עוגה, מה הוא ישיר? תגיד לו שיקרא, שיקרא תהילים, אין דבר, איתו לא צריך להקפיד. אבל אדם מבוגר, כמובן, רב חידה מבין, איש גדול שיש לו ללמוד תורה שבעל פה, ללמוד תורה שבעל פה, אין זמן בלילה, זה לא זמן תורה שבכתב, זמן תורה שבעל פה. אבל אדם מתפלל ערבית, מתפלל ערבית מוקדם, ועדיין יום הוא יכול לקרוא תהילים, הוא יכול הכל עד צאת הכוכבים, אין בזה שום איסור. חוץ מלילות שבת ולילות יום טוב, אני מדגיש רק ליל שבת. ליל שבת זה דינו כדין יום, מותר לקרוא מה שאתה רוצה לקרוא. אותו הדבר ליל חג, יום טוב. יום טוב ושבת זה יכול לקרוא מקרא כרגיל, אבל שאר הלילות עדיף שלא יקרא. אבל מי שקורא לא גוערים בו. אם אתה רואה איזה איש בעל הבית, תגיד לו אסור, כי זה מה שיש לו לקרוא כעת, זה מה שנותן לו שמחה וסיפוק, נניח אותו בשנו. אבל אם הוא בא לשאול, תגיד לו אל תקרא מקרא בלילה, תקרא תורה שבעל פה. אותו דבר ילדים מותר, נשים מותר, לכתחילה אנחנו אומרים שיקרו תהילים, אז מה שיקדחו את המוח של הבן שלהם, שבו ילמדו תהילים יותר טוב, יהיה שקט קצת. מה מוצאי שבת? מה זה? זה שבת? מה אמרנו? חוץ ממה? חוץ מליל שבת וליל יום טוב. שאר הלילות מוצאי שבת, תלך ליל שומרים. מוצאי שבת, ליל חול המועד, ליל ראש חודש, ליל יום העצמאות, הכל זה, זה אסור לקרוא תהילים. כן. עכשיו, הסח הדעת, דין הסח הדעת בתפילין. הסח הדעת בתפילין זה חמור, עכשיו נראה, גם בזה יש מחלוקת גדולה. מה נקרא הסח הדעת, רבותיי? כתוב שאסור להסיח דעתו מן התפילין. הרמב״ם כותב, אסור להסיח דעתו אפילו רגע אחד, אתם יודעים מה זה רגע? שנייה. שנייה אחת שהתפילין עליו, אסור כחייב האדם לזכור את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. הוא מעריך בזה, כמה זה חמור מאוד. קשו על הרמב״ם, אמרו איך אפשר? איך אפשר? הרי בזמנם היו מניחים תפילין כל היום. ייתכן שבן אדם רגע אחד לא, כל רגע יזכור שיש תפילין? זה גם לא יכול להיות דבר כזה. אפילו אדם שיש לו איזה בעיה, יש איזה דקות שהוא מסיח דעתו מהבעיה. אתה אומר בן אדם תפילין עליו, זה דבר רגיל מאוד, אנחנו בתפילה בקושי מחזיקים מעמד. אז אתה אומר שאם רגע אחד הסיח דעתו עשה עבירה, ומה עושים אלה? היו עושים אלה שהיו מניחים תפילין כל היום, ובזמן התלמוד כולם היו מניחים תפילין כל היום, והיו עובדים. אז איך אתה אומר זה? הראש חולק על הרמב״ם ואומר שמה זה הסיח דעת? צחוק וקלות ראש. לא סיפר בדיחה או דיבר דברים בטלים. אם יש תפילין עליו, זה עושה עבירה, זה כולם מסכימים. יוצא לסיכום, בינתיים בוא נראה מה אסור. אסור זה בטוח אסור. אדם שעליו התפילין יוצא החוצה, קורא מודעות, מסתכל, מדבר עם אנשים, זה עבירה חמורה מאוד. זה אין מי שמתיר את זה. יש מחלוקת כעת, אם הוא שוכח שיש עליו תפילין, זה יש מחלוקת. אם זה נקרא הסח הדעת. לפי הרמב״ם, גם זה הסח הדעת. אז כך כותב, הרמב״ם אומר הסח הדעת אפילו שכח. הראש אומר לא, הסח הדעת אדם יכול להניח תפילין כל היום, אבל מה יהיה מוגבל לאיש הזה שאסור לדבר דברים בתפילין חוץ ממה שצורך וקצר מאוד, ויזהר שלא יסחוק וקלות ראש עליו, אלא כל היום יזהר שיהיה הכל כמו שצריך, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה לעשות איזה מלאכה, מותר. עכשיו יש מחלוקת בדברי הרמב״ם, ודברי הרמב״ם צריך להסביר אותם. הרמב״ם מדבר באדם שמניח תפילין כל היום. יש ספר משיב דבר, הוא אומר, מה התכוון הרמב״ם אסור להסיח? שאם הוא מסיח לדעתו, כאילו אינם עליו, כאילו התפילין כעת הם בתוך התיק. הרמב״ם מסכים שסיח הדעת, מה שאסור זה צחוק וקלות ראש, זה ודאי אסור. אבל אם התפילין עליו והוא שכח לרגע שהתפילין עליו, באותו רגע שהוא שכח לא נחשב לו שהוא הניח התפילין. הראש שלו והשולחן אותו דבר, כי הראש שלו לא חושב כעת, אז זה כמו אבן. אז אותו רגע זה כאילו התפילין מנוחים מנוחים בכיסם. כך סובר הרב משיב דבר שרבנו יונה. רבנו יונה זה היה שתי דורות אחרי הרמב״ם, הוא היה מחותן עם הרמב״ם. בנו של הרמב״ן, שלמה, רבי שלמה, נשא ביתו של רבנו יונה, בן שערי תשובה. רבן יונה מסביר דברי הרמב״ם גם כן באותה שיטה. הוא אומר מה שהרמב״ם עשה, הוא עשה שחוק וכבית ראש. אבל אדם שמתעסק בצרכיו דברים של היתר, כמו שהיו רגילים, הולכים לשוק, מקח וממכר, או הולך המכולת, או מבשל עצמו, או יושב ואוכל, תכף נגיע לדין או אכילה בתפילין. אז זה לא אסור, זה לא מקרה עשרה חדה, זה מותר, זה הרמב״ם סובר שמותר. אלא מה תגיד שלא קיים מצווה? לא קיים מצווה, חזק וברכו. עכשיו בימינו, אנחנו לא מניחים תפילין במשך כל היום, רק בשעת התפילה. ומי שרוצה להניח תפילין, אומרים לו רק בשעה שהוא לומד, שכדי שיהיה מרוכז, כי היום בארונות הרבים יש הרבה צרדות. הלוואי ובתפילה אדם יזכר, שאנשים אומרים שהם, כל המחשבות, התוכניות שלו באות לו בעמידה. כל העסקים ואיך, מה, סדרת הטלפונים, סדרת העסקים, אז יש יותר שקט בארונותינו הרבים. אז אם כן יש בעיה, יזהר האדם שלפחות בשעת התפילה שאז הוא מניח תפילין, שזה המינימום, אין פחות מזה, שלא יהיה זה עושה הדעת. לא, לא, כל התפילה. כל הזמן שאדם התפילין עליו, הרי מתי התפילין צריכים להיות עליו? מההתחלה. הרי ראינו שזפי קרוב הפוסקים כבר בקיאת שמה של קורבנות צריכים שיהיו תפילין עליו. עד כדי כך, יש מי שאומר שצריך שבשעה ולפי כך, שאומר קיאת שמה של קורבנות שיהיה עם תפילין. ורבינו אהרון מזהיר שלא יחלוץ אותם לבד משבוע שעבר עד אחרי עלינו לשבח. אם כי מרן אמר אחרי ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, שאז אומרים היה עולם נטע בתוכנו, אז ואז זה הזמן החליצה. ונוהגים אחרי קדיש תתקבל, ויש בשולחן ערוך מובא שנוהגים אחרי קווה. אז אם כן, זה תלוי כל אחד והעניינים שלו, שאנשים שממהרים לעבודה, אז אנחנו מכירים להם. אז יוצא שיש בעיה, אז אדם יזהר שכל עוד והתפילין עליו, יזהר שלא ישכח את התפילין, חס ושלום, שלא ישיח דעתו מהם. עכשיו לגבי העמידה ולימוד תורה, בעמידה הוא לא חייב בעמידה לזכור שיש תפילין. למה? אדרבה, רבנו אבי כתב, כיוון שהעמידה צריכה כוונה, אז בעמידה מותר לו לשכוח שיש תפילין. הוא צריך לכוון בעמידה עכשיו, אבל בשאר החלקים של התפילה יזכור. השלום לא יעשה בפסוקי לזמרה, פסוקי לזמרה מדי פעם נוהגים למשמש בהם, כדי שעל ידי המשמוש יבוא לזכור שיש עליו תפילין. הגמרא מסכת ברכות בדף למד, שם מובא רבי ירמיה, הווה יתיב כמד רבי זירא, יושב פני רבי זירא, החזיר בכבדה כתובה, ראה אותו שהוא צוחק ושמח. אמר לו איך אתה צוחק? וגיד לי ברעדה כתיב, צריך להגיד ברעדה, אמר לא תפילין כמנחמה, זאת אומרת התפילין מסמכים. אז מה התשובה? הרי אסור לצחוק, אסור לאדם שמלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר לגילו ברעדה. אמר לו לא, התפילין מזכירים אותי, כך פירש רש"י, שכשיש עליי תפילין, אז הוא היה מאוד נזהר במצוות תפילין, שכשהתפילין היו עליו היה תמיד נזכר מיראת השם. אז כמה שיראת השם עליו, יראת השם שיש לתפילין תגביל אותו שלא יבוא לידי קלות ראש. למה אסור לאדם לצחוק יותר מדי? כי הוא ישכח את עצמו ויבוא חס ושלום לידי קלות ראש וכל מיני דברים אחרים. אבל כשהתפילין עלה, תראה כמה התפילין הייתה גורמת להם אימה ויראה, אז על ידי זה הוא יזכור את השם. עכשיו יש מסכת ברכות, הגמרא גם הביאה שמה דיני סעודה. אמרה על מסכת ברכות דף כ"ג כתבה, אם אדם נכנס לסעודה ויש תפילין עליו, חייב לחלוץ אותם. ובזמן הגמרא היו מניחים תפילין, אמר לו כל היום כולו. בעל הסעודה חייב להוציא את התפילין ואסור שיהיו עליו. למה אסור? רש"י אמר שלא ישתכר. הרי נוהגים, אז היו נוהגים בסעודות, לא היה שם שם קוקה קולה וכל מיני כימיקלים, זה לחמה כימית זה יש היום, היו שמים יין, ועוד היין שלהם היה יין אמיתי, לא כמו היום זה פטל. היום זה יין, יין יין ביתי. עכשיו אדם שותה כוס אחד כזה כבר הראש שלו עושה סיבובים, אז מה, איך יניח תפילין ויש עליו שהוא שותה יין? לכן רש"י אומר חייב לחלוץ את התפילין לפני הסעודה. בא מרן וכתב בבית יוסף, מתי מה אסור לאכול? זה נפקא מינה היום בימינו, יש אנשים בבית הכנסת נשארים בשחרית עוד שעה שעתיים עם תפילין, נמלים חקלו ישראל, קוראים זה, מישהו בא מביא אוכל, אומר רבותי ארוחת בוקר. השאלה כעת, מותר לאכול או אסור? אז זה כעת יהיה לנו שאלה. אז יוצא שהבית יוסף חיבק בין סעודת קבע לסעודת ערי. סעודת ערי יש לך רק איזה לחמנייה אחת או איזה סנדוויץ' וזה משהו, זה נקרא סעודת ערי, זה מותר. אבל סעודת קבע זאת אומרת ארוחה ארוחה, ארוחה חגיגית מה שנקרא, כמו בשמחה, אז מביאים ארוחה מה שנקרא של רבע עוף עם שתייה כדת וכהלכה וכל זה, כיוון שזה כבר אריכות, זה נקרא סעודת קבע, זה אסור לעשות עם תפילין. וצא לסיכום, האמת שהפוסקים כתבו ככה, לחם לא כדאי, אבל אם זה עוגה וקפה, עכשיו את הכנסת פעמים מביאים שבית הכנסת אחרי התפילה, מחלקים שם תה, קפה, עוגות, ואדם יש עליו תפילין, והוא מעוב קצת, לוקח כמה עוגות, שם לו בצד, זה מותר שהתפילין עליו, למה זה לא מצריך, זה לא יסיח דעת, זה תוך כדי התעסקות, האצבוע העיקר זה הלימוד, והסעודה נעשית ערי, זה יהיה מותר. אבל אין נטילת ידיים ואוכל וכפיות ומזדגות ומנה ראשונה, מנה עיקרית, זה ודאי לא. זה אדם יחבץ את התפילין במקרה כזה. שאלה יפה שאלת, כאן לא מדובר שוזר בית הכנסת, מדובר בחוץ, יש אולם ליד בית הכנסת או ליד או במקום. זה לא או, אלא זה, גם בתנאי שהבן אדם נשאר שם ללמוד. אבל אם הוא לא נשאר שם ללמוד, למשל כעת הוא בא לפה לצאת ויש שם אוכל בחוץ, אסור לאכול פה כי הוא הולך, אלא רק בחוץ. אבל אם הוא נשאר פה ללמוד עוד איזה שעה, חצי שעה, כיוון שזה ייתן לו אפשרות להחזיק מעמד עוד ללמוד, זה יהיה מותר. עליו אחי אסור. כן, לכן סעודה שלישית שעושים בבתי כנסת, כתב בחווה דעת שלא טוב שלא יעשו את זה בבית הכנסת, אלא הגבאים ידאגו שיהיה חצר סגורה בחוץ, מחוץ לבית הכנסת, או בעזרת נשים ששם יוכלו, או בתנאי אם אין ברירה רק בשעת הדחק, בתנאי שיש שיעור תורה אחרי זה, אז יש מקום להקל, שזה סעודת מצווה. עליו אחי אסור לעשות את זה בבית הכנסת. סליחה? לא יודע, אמרתי לך, אני לא יודע מה זה בית מדרש. בית מדרש בהלכה זה יותר חמור מבית הכנסת. אז עניתי לך, זו התשובה שעניתי לך מקודם. זה לא אם זה בית מדרש, זה נהיה מותר, זה אולם חתונות. אני לא יודע, זה בעיה. לא יודע. מה נפקא מינה, שמה? לא, זה לא בסדר. מי אמר שזה מותר? מי אמר שזה מותר? אם זה בבית הכנסת, מי אמר שזה מותר? שאוכלו בחוץ. אוכל בחוץ, יעשה סוף למנהג הזה. זה פרצה קוראת לגנב. נגיד לו, הוא ישלם כל פעם 50 שקל, אם הוא רוצה לאכול, ונראה אותו מחר. זה הכי טוב. נגיד לו, כן, בתנאי שתשלם 50 שקל, עבור שאתה אוכל פה. עכשיו, זה אותו דבר, זה אותה שאלה. כן, תדע שהשדה חמץ כותב כל דבר שהגויים לא מרשים לעשות בכנסיות ובמסגדים שלהם, אסור לנו לעשות בבתי הכנסת שלנו. מי יודע אם לא הצרות שיש לנו היום זה בגלל הדברים האלה. כן, מזלזלים בבית הכנסת, זה לא דבר פשוט. כן. טוב, אחרי זה מה היה? אומר, זה אמרנו טעימת עוגה וקפה, זה אמרנו זה מותר. עכשיו, שאם הוא ממשיך ללמוד והוא עם תפילין, שהוא עם תפילין והוא ממשיך ללמוד בהם, אמרנו מותר לאכול ולשתות מעט. אבל אמרו הפוסקים, בכל מקרה עם תפילין שום משקה משקר אסור. הרבה פעמים יש היום זה טעות, הלוואי מי שיעקור את המנהג הזה יהיה לו עולם הבא גדול. יש כאלה חושבים שיש מצווה לאכול לכבוד המת. הוא אומר, הוא אוכל לעילוי נשמת המת. אמרנו לכם פעם. אמרתי לו, לא, יש אחד אמר מצווה לשתות ויסקי לעילוי נשמת המת. והשלישי יבוא יגיד, אני אסע באופניים לעילוי נשמת המת. והרבעי יצלח את הכנרת לעילוי נשמת המת. והחמישי יטוס במטוס. הכל נהיה לעילוי נשמת. מה זה לעילוי נשמת? לעילוי נשמת המת זה או להדליק נר או ללמוד תורה. לא שמענו שיש איזה דבר אחר שאני אוכל או אני עושה איזה דבר, המת נהנה. המת, איזה הנאה יש לו מזה? המתס הוא הנאות מעניינים רוחניים. אז מה דרכת נרות? זה דבר אש, הוא אור, הוא נהנה מאור, הוא נהנה גם כן מלימוד תורה. אבל מת ירנה מאוכל, לא שמענו מימינו, לא כתוב בשום, לא כתוב לא בשולחן ערוך ולא כתוב בשום דבר. אתה עשית ברכות יותר גבוה מלימוד תורה? מה יותר? למדנו את זה כבר כמה פעמים וזה עדיין לא נכנס לכם לראש. מה אני אעשה? צריך שיבוא המשיח. די, אי אפשר ככה. למדנו בתלמוד תורה כנגד כולם, לימוד תורה כמו מאה ברכות. אדם יבוא לברך מאה ברכות ויאמר משנה אחת, משנה אחת מכריעה את כולם. אין כמו לימוד תורה. תכניסו את זה לראש פעם, די. אני לא יודע למה, יש הרבה קלקולים. אני המשטרה הבינלאומית, מה אתה רוצה ממני? כן, מה? אני לא שומע אותך בכלל, תקח מיקרופון. לא חכמים, עמי הארץ של מרוקו תגיד, ואני אומר לך גם עמי הארץ של קורדיסטן ועמי הארץ של עיראק ועמי הארץ של כל המדינות. אז מה זה, עם ארצים? אין דבר כזה. ערק, אשתי ערק והמת זה, אוי ואבוי. כן. אנחנו יהיו פרק תת. תגיד לי דבר שראית בספר, אל תגיד לי דבר שאנשים עשו. אמר איוב בפרק ת' כן, ידלפתו אורחות דרכם, יעלו בטוב ויובדו. מה אמר אחרי זה? מלטוני מייצר, ומלטוני מייצר ומיד עריצים תפדוני, הורו לי ואני אחריש, ומה שגיתו הבינו לי. הלאוכח מילים תחשובו ולרוח אמרי נואש. אחרי זה מה אמר? זה כל זה קראנו. הלא צבא לאנוס על הארץ וכימי שכיר ימיו, ימי קלו מני ארג, קלה ענן וילך, כן יורד שאול ולא יעלה. אחר כך אמר, אשר בשערה ישופני, אשר בשערה ישופני. רבותינו אמרו שכאן כעס עליו הקדוש ברוך הוא. אמר רבי אבא, בשערה גידף ובשערה השיבו. בשערה גידף, הוא אמר שחס ושלום, אשר בשערה ישופני, הקדוש ברוך הוא חס וחלילה טעה, חס ושלום חשב, הקדוש ברוך הוא חשב והתחלף לו, אמר שמי רוח שערה עברה מלפניך, והתחלף לי השם שלי, התחלף לך השם שלי בין איוב לאויב. התחלף יוד וב, נהיה יוד לפני הוו, נהיה אויב, והוא כתוב איוב יוד וב, הוא חשב אויב וב יוד. אמר לה הקדוש ברוך הוא שוטה שכמוהו, אתה מדבר איתי על רוח שערה, שערה לפניך. אמר לו, נימין בראש, יש לאדם שערות בראש, יש לאדם למעלה מ-50,000 שערות בכל ראש, זה מינימום. אדם שהוא ראש מקריח נקרא יש לו 50,000 שערות. עכשיו כל שערה, כמו אומרת, יש לה גומה משלה, ואם חס ושלום מתחייש שתי שערות בגומה אחת, מחהה מיד מאור עיניו של אדם ויכול לראות בעיניים. בין שערה לשערה אני לא אתחלף לי, בין איוב לאויב אתה חושב שיתחלף? בין שני אנשים אני חס ושלום יתחלף לי? איך אתה מדבר שחס ושלום אני בשערה אני טעיתי ועבר לפני רוח שערה ואז נהיה? לכן אמר, שיר בשערה ישופני והרבה פצעי חינם, לא יתדני השב רוחי כי יסביעני במרורים. ומה אמר אחרי זה? אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלף. טוב, גם כאן הוא התחיל לחרף, הוא כאן קצת התחיל לזייף. איוב מסכן מרוב הצער, מורה אמרה, אין אדם נתפס על צערו, מרוב צערו דיבר כל מיני דברים שלא היו ראויים שיאמר אותם. אבל לימד אותנו בינתיים מוסר הסכן, מוסר גדול. הגמרא אומרת, מה זה מי פלג? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר? מי פילג לשטף תעלה? מה זה מי פילג לשטף תעלה? רבי יהושע דסכנין רבי יהושע היה בכפר סכנין. עד היום הכפר הזה ידוע בגליל, יימח שמם וזכרם, במשולש הערבי, שם אי אפשר להיכנס. שם יש לשלוש כפרים, ערבי, סכנין וכבול. שלושת הכפרים האלה קבורים גדולי העולם. בכבול קבור מיכה הנביא, מיכה המורשתי, זה בכבול. לידו יש מערה קבור רבי אברהם בן עזרא ורבי שלמה בן גבירום, זה בכבול. אחרי זה לידו יש סכנין, כל אחד מרחק 2-3 קילומטר אחד מהשני. סכנין קבור שם רבי חנינה בן דוסה ואשתו במערה אחת, מערה שנייה רבי יהושע בסכנין. זה רבי יהושע, היה כפר סכנין, זה כפר סכנין היה בזמן התלמוד, יש לו 2,000 שנה שם לא נפסק היישוב. בעוונותינו הרבים יהודים יצאו, שפחה כי תירש גבירתה. אחרי זה יש לידו, אחרי זה ערבה. ערבה שמה, יש שמה גם כן עוד כמה קבוצה של תנאים שקבורים שמה, כמו רבי יהודה בן תימה ועוד, שמה גם בערבה. אלה שלושת הכפרים האלה, ועם שמה עם מחשמם וזכרם ערבים הכי נאצים שבעולם שמה קבורים, שמה נמצאים. אז זה אומר, אמר לו יהושע בסכנין, בערבייה קוראים לסערה שיתפה. וזה אמר, מי פילג לשטף תעלה? מה זה שטף תעלה? לכל שערה יש לה תעלה שלה, עד המוח, שהיא יונקת מהמוח, ישר. ותסתכל, תראה, יש גומה מיוחדת, תסתכל בזכוכית מגדלת, יש לה גומה, זה כמו עץ עם ערוגה, שממנה היא יונקת. לכן תראה, אם חלילה תלש איזה שערה, תראה בתוך השערה יש לחלוחית מים, כאילו היא שם איזה מעיין, יש לה איזה מעיין. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר, אתה אומר שאני יכול לטעות חס ושלום, אני כל שערה ושערה נותן לה חיים שלה. והיה גמרא מעשה בכהן אחד, שהיה כהן נגעים, אם כהנגע או לא כהנגע, והיה בודק את הנגעים. כהן הזה היה בודק את הנגעים, והנה ראה פעם אחת בריא לו פרנסה, מצב שלו היה קשה. היא אומרת, נתמעתה ידו, הכוונה, הכסף, כאילו היד שלו הייתה קצרה, הכסף נהיה קצת. היה לו פעם אגרוף מלא זהב, עכשיו נהיה קטן, שנתמעתה ידו. אמר לאשתו, אני הולך לנסות מזלי בחוץ על הארץ. אמרו רבותינו, משנה מקום, משנה מזל לטובה. אני רוצה לשנות את המזל שלי לטובה, אני הולך לחוץ לארץ. אמר לו, מה יהיה, מה נתפרנס? אמר לו, בואי אני אסביר לך. אני אלמד אותך מראות נגעים, יבוא בן אדם ויגיד כך וכך. אמר לה, את רואה, זה יש פה שיער. אם את רואה, בא בן אדם, מראה לך את היד שלו, ויש שם, לא עלינו, יש שם צרעת, אם תראי שהשיער דקה הולך להתייבש, סימן שזה נגע וזה טרף, זה טמא. אם את רואה שהשיער הוא חי, אז זה בסדר. אמר לו, ומה, איך השיער הוא חיות? אמר לה, אני אסביר לך, תחיל להסביר לה שכל שערה יש לה צינור עד המוח, שממנה היא יונקת. וכל שערה ושערה יש לה גומה משלה, שממנה היא יונקת, וככה היא חיה. ואם נגזר עליה למות, מתייבש אותו מעיין, השיער יורד. יש נשירת שיער. למה יש נשירת שיער? אותו מעיין, הוא תחיל להסביר לה איך זה. אמר לו, רואי לך, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה מדבר איתי על שערה, שכל שערה ושערה נגזר עליה, אם תחיה או תמות. זאת אומרת, כל שערה יש לה אוכל שלה. אתה, אין לך צינור שלך? אתה הולך לחפש צינור בחוץ לארץ, אתה עזרת את אלוקיך ואתה זה? מיד שמע את דבריה, נכנסו דבריה בריבו, ונמנע ולא נסע לחוץ לארץ. וכל זה אמר רבי יהושע דסכנין, אומר, מכאן תלמד, מפילג לשטף תעלה. הוא אמר, מפילג לשטף תעלה. האדם בנוי מארבע יסודות. יש בו אש, יש בו רוח, יש בו מים, יש בו עפר. ולמד אותך, רמב״ם אומר, שאדם יאכל ככה מאכלים ממוצעים. יאכל גם לחם, וגם מעט בשר, לא הרבה. קצת עוף, פירות, ירקות. יאכל מכל המינים, מכל הסוגים, כדי לאזן את עצמו. יש מין שמרבה את המים, יש מין שמרבה את העפר, יש מין שמרבה את האש, יש מין שמרבה את האוויר בגוף. לא הרבה יותר מדי, למשל לפתות, הגמרא אומרת, נחרב ביתו של האיש שנכנס שם על לפת. מה זה? נחרב ביתו? מה אומרת לפת? זה השלרם, שקוראים לו שלרם, הלבן הזה. זה הגמרא אומרת, מה זה ביתו? הבטן. מעט זה טוב, למה זה מפעיל את המעיים, אבל אדם אוכל יותר משתיים שלוש חתיכות והלחם כולו נהיה אוויר, גזים עושה לו וכן הלאה. כל דבר בעולם צריך האדם לדעת את המידה שלו, שלא יזיק. אז אומר הרמב״ם, זה אמר מי פילג לשטף טענה, אם יהיה רובו מים נהיה אסטניס. וגם בני האדם, למה אתה רואה יש אופי שונה אצל האנשים? יש אדם שהוא רתחן מפני שגובר אצלו יסוד האש, יש אדם שהוא עצלן וכבד עד שהוא עושה צעד אחד. הרמב״ם אומר, אתה יודע, יש בהמה אחת שברא אותה השם שללכת ארבע עמות, שים לב, ארבע עמות לוקח לה שלושה ימים והיא חיה ביער, ואצלה הקדוש ברוך הוא נותן לה את המזון, המזון שלה נשאר במעיים שבעה ימים. למה? בשמיים הקדוש ברוך הוא ככה גזר עליה שהיא תלך לאט, היא הולכת, היא עצלנית, אז זאת היא ואבוי, היא תמות ככה, עד שתעשה צעד היא תמות. בין ארוחת בוקר לארוחת בוקר הבאה זה רק צעד אחד, אז מה עשינו? אז היא אצלה זה כמו נמדד בזמן אחר. וכן הלאה, יוצא שבעלי החיים ברא אותם השם יתברך, כל אחד לפי הקצב שלו והעניין שלו. אתה רואה שבני האדם שונים, בפני שתדע זה אצלו גובר יסוד האש, זה יסוד האפר. ואתה רואה אדם יש לו כוחו, כל כוחו בדיבור, מעשה לא, זה יסוד האוויר גובר אצלו. אוויר, כן, אלה הקריינים, כל היום מתברברים. מתברברים, גם כשהם ישנים הם מתברברים. 24 שעות בימה מהיר ולא הפסקה. יש אדם, אתה רואה אותו שהוא זריז וגם אוהב תענוגים, זה גובר אצלו יסוד המים, המים שנאמר וזרעו במים רבים. המים זורמים במהירות עצומה, תראה המהירות של המים היא המהירות הכי גדולה, אין מסה בעולם שזריזות כמו מים. אז כל אחד יש לו את האופי שלו, אדם צריך החוכמה שלו לאזן את עצמו. הקדוש ברוך הוא ברא לו תכונות מסוימות שגוברות אצלו יותר ממישהו אחר, החוכמה אצלו לתקחת, לאזן את זה וגם להשתמש בזה לדברים חיוביים, להזיז את זה לאותו כיוון. זה מה? מי פילג לשטף טענה? שהאדם עצמו יש בו מים, יש בו אש, יש בו עפר, יש בו רוח, והוא צריך לדעת איך לתמרן בין זה לבין זה, כי אחרת לא יהיה לתקשורת עם העולם, לא יוכל לחיות לא עם אשתו, לא עם ילדיו, לא עם אנשים, לשאת ולתת עם הכל, ולהגיד ככה נבראתי, זה מה שאני. זה לא ככה, יש לך בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה, תבלין, ילמד תורה ויחנך את עצמו, יהיה באמצע, יהיה שלם. עולם המפלג לשתף תעלה אלא העננים, העננים, כל ענן הוא נולד ונותן לו השם מסלול, אומר לו אתה תיסע עד פה, אתה תיסע מהירות 10 קמ"ש, או 20 קמ"ש, כל כמו המכוניות יש להם מהירויות שלהם, ככה זה גם העננים, ואתה תוריד את המים פה ואתה תוריד פה, ולכל טיפה יש את הדפוס שלה, ואם ייכנסו שתי טיפות במקום אחד יחרב העולם. תראה אפילו טיפות הגשם, אנחנו לא שמים לב, אין שיטפון, אין דבר כזה, זה יש טיפות ויש רווח בין טיפה לטיפה, ויש גודל כמה טיפת המים, כל גשם זה סוג אחר. מה שהם אומרים שבר ענן, זה הכוונה זה רצף של מים, זה רצף, ואז יכול להיות שיטפונות, אבל הגשם יש לו טיפות משלו. מה אומרת? אפילו השלג, כי השלג יאמר הווה ארץ, השלג הזה כל גרגיר שלג הוא בפני עצמו, ולכל גרגיר יש צורה. היום הצליחו לצלם את הפתיתי שלג וראו משהו מדהים, זה, קודם כל השלג הוא צורת כוכבים, הוא בצורה סימטרית, זה משהו כאילו איזה צייר מעולה ישב וצייר דבר כזה, זה לא אומן כי יסופר, צילמו אותו על רקע שחור, אז זה נראה, אנחנו לא רואים את זה, זה בולה, בפרט ביום לא רואים אותו טוב, בלילה הוא נראה יותר טוב מול האור, ואז אתה רואה כל גרגיר וגרגיר איזה ציור אחר, ואין אחד דומה לשני בשום פנים ואופן, כל אחד שיש טנץ אחר. מה זה אם לא חוכמת הבורא ישתבח שמו, שרוצה להראות לנו איזה בריאה יפה יש פה למעלה על אחת כמה וכמה. אמר אחרי זה ודרך לחזיז קולות, חזיזים, חזיז זה עושה בום האוויר באלמה. אומר מה זה קולות? אפילו הקולות שיש באוויר הרעמים, יש לכל רעם זמן שלו ודרך משלו. אם היה כמה רעמים בבת אחת היו נפגשים, העולם היה נחרב. אנחנו יודעים שהברקים והרעמים, מה הם נהיים? יש כוח, מה שנקרא חשמל, יש בענן, יש לו אנרגיה עצומה מאוד. אבל הנביאה שהיה להם קליע רעם, היו שמים בראש הבהמה. מה זה קליע רעם? היו שמים בראש הבהמה חתיכת ברזל, שזה קולט את הברק, שלא יהרוג את הצון, בפרט אלה שנמצאים בשדות, מקומות פתוחים, זה מאוד מסוכן, יש ברק. אז כבר ידעו, לפני 2000 שנה פיתחו משהו שנקרא קליע רעם, עד היום נשארו עם אותו פטנט, ששמים בראש התרנים, באוניות, וגם ביישובים מסוימים, שמים דבר שנקרא קליע רעם, זה קולט את הברקים. עכשיו מה זה? הקולות האלה, אם חס ושלום יבוא קול וכנגדו יבוא עוד קול, זה ייפגש אחד בשני, יחרב העולם, הגמרא אומרת. וזה הקדוש ברוך הוא עשה, וכל אחד עשה, ודרך להזיז קולות. זה ישחרר אנרגיה עכשיו, והוא שמה. כמה פעמים כבר שיגרו אותנו אלה אסטרולוגים והאסטרונאוטים, יש אחרי זה גם אלה שבקיעים בכוכבים, מהלך הכוכבים, עומד להגיע איזה כוכב, אם הוא יתנקש בכדור הארץ, רק בזנב שלו יעשה פיצוץ, יחרב את כל העולם. ויש כוכבים, והוא מגיע, כמה ימים לפני שהוא כמעט נכנס למסלול של כדור הארץ, אתה רואה שיש את המסלול משלו. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בהחרבת עולמו, זה כדור הארץ הזה לא יתפוצץ אף פעם. רק בסוף האלף יבלה יהיה, ושמיים כעשן ימלחו, כך כתוב, כי הארץ כבגת תבלה ושמיים כעשן ימלחו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא מחריב את עולמו. אז הקדוש ברוך הוא עשה, הוא אומר, יש כוכב שביט, כוכב שביט, אין שום אחד יודע את דרכו, הוא נעלם, ככה שמואל אומר. שמואל אומר, לא יודעים מתי הוא מופיע, לא יודעים מתי הוא מסתלק. טוב, אתה רואה, הוא מגיע על כוכב שביט, ראית מסלול, יש לו מסלול משלו. שאר הכוכבים, מראש הם יכולים להגיד לך, ביום זה וזה יהיה ליקוי חמה, ביום זה וזה יהיה ליקוי לבנה. מראש הוא יכול לדעת 20 שנה מראש. למה? יש להם מסלולים קבועים. אז יודעים, לפי המסלול שהוא הולך, וכל אחד יש לו את הקצב שלו, אז מתי נפגש זה מול זה, מתי זה מסתיר את זה. אבל יש כוכב שביט, זה אף אחד לא יודע את המסלול שלו. כמו שכתוב, כוכב אחד יש אחת ל-70 שנה, הוא מטעה את הספנים. זה אמר אחת היא, מה זה אחת היא? אומרת הגמרא, רבי לוי אמר, שני בני אדם אמרו דבר אחד, אחד דיבר נכון, אחד דיבר לא נכון. אברהם אבינו ואיוב. אברהם אבינו אמר, חלילה לך מעשות זאת, איך הוא אמר, יושב השם לא יעשה משפט, שופט כל הארץ לא יעשה משפט, חלילה לך מעשות זאת. מה פירוש? אברהם אבינו העביר ביקורת, אבל הוא עושה את זה בצורה יפה. אמר, חלילה לך מעשות זאת. אבל איוב לא דיבר כך. איוב אמר, אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלה. תראה איך הוא דיבר. הוא אמר אותו דבר, כמו אברהם אבינו. אברהם מה אמר? שם הוא אמר, הגוי גם צדיק תהרוג, אבי מלך. אבל אברהם אבינו אמר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה פירוש? יש צדיקים, אולי הם מצאים צדיקים. אל תהרוג צדיקים רשע. אבל איוב דיבר קצת אחרת. אותם מילים, ניסוח לא זהיר. איוב לא נזהר בניסוח שלו. אמר אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלה. הוא כבר הניח מונח שהקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה. אומרת הגמרא, שניהם אמרו אותו דבר, רק איוב לא נזהר בלשונו, ואברהם אבינו נזהר בלשונו. אברהם אבינו קיבל על זה שכר, שאמר חיה לך. זאת אומרת, לא ייתכן שאתה תעשה כך. אבל איוב, הוא כבר הסיק מסקנות, הוא אומר, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלה. הוא התחיל להעביר ביקורת, נענש. אברהם אבינו בישל אותה, הכוונה בישל את המילים, מצא מילים נכונות, איוב אכלה פגע. מה זה פגע? דבר לא מבושל, לפני הזמן, טרם זמנו, זה אכלה פגע. זאת אומרת, אנטונינו שאל את רבי פעם, מהו הפסוק שאמר אחרי זה? אם שוט ימית פתאום למסת נקיים מלעג, שוט ימית פתאום, מה פירוש? אנטונינו שאל את רבי את הפסוק הזה, ענה לו רבי ככה פירוש של הפסוק. אמר לו המשל, למה הדבר דומה? לאדם שאמרו לו, קח 100 מגלבים ו100 דינרי זהב. אמרו לו, הנה, יש פה שוט, והשוט הזה בר מינן, אחרי כמה מכות, 10-20 מכות, אדם יכול למות, מכות יבשות. חותכות את הגוף לשניים. אתה רוצה את זה? קח 100 דינרים. אומר לו, תודה רבה. לא רוצה, לא 100 מכות, לא 100 דינרים. מה, מי צריך? כמו אמר, איך אמר בלק, בן עם אמר לבלק, אומרים לסוס, קח תבן, כל התבן הזה, ונמית אותו. אם ייתן לי בלק מלא בתור כסף וזהב, לא יוכל לעבור את פי השם. מה נפקא מינה? ימות וייתן לו 100 דינרי זהב, תודה רבה. מה זה נפקא מינה? כמו עושה ביטוח חיים, ואין לו אף אחד. הוא ימות ויקבל אחרי זה כסף. למי ייתנו את זה? לכלב שלו? אז זה אומר, אם שוט ימית פתאום, הכוונה לא רוצה לא מכות ולא מתנות, אלא למסת נקיים תלעג. מה זה למסת נקיים תלעג? אמר איוב, אמר הרחה, אמר איוב, צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים בעולם הזה, אלא שעולם הבא הם מבקשים גם עולם הזה. לא פירוש שזה היה עולם הבא מבקשים עולם הזה, אלא הגמרא אומרת במסכת ברכות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתן אותם אלא על ידי איסורים, ואלו הם תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. תורה, אי אפשר ללמוד תורה בלי איסורים. זאת אומרת, אם אדם מצפה רק לנחת רוח כשהוא ילמד תורה, זה ישכח מזה, שאי אפשר לזכות לזה בלי איסורים. וכן העולם הבא, אדם רוצה לזכות בעולם הבא, לא יכול לזכות בלי איסורים. וכן ראינו ארץ ישראל, ארץ ישראל לא ייתכן שנזכה אליה בלי איסורים, וזה המבחן. הזוהר הקדוש אומר שבדור האחרון יהיה הרבה ניסיונות בארץ ישראל, ולא יישארו בה אלא אלה שיהיו מאמינים בקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו רואים היום. מה יש לו לאדם להישאר פה? הרבה כבר קנו כרטיסים, רוצים לטוס לחוץ לארץ, רוצה לברוח. היה מעשה עם רבי חיים אבו לעפיה, בזמן רבנו חיים בן עטר, חיים אבו לעפיה, עלה לטבריה, בגיל 80 עלה לטבריה. הוא ו-40 מתלמידיו מהעיר איזמיר באו עם ספרי תורה, נחרבה העיר טבריה, היה אז, לא תקום פעמיים צבא רעידת אדמה, נחרבו שני שליש מהבתים. ואז הוא בא, שיקם את העיר ועשה אותה, בנה את כל העיר. אחרי שבנה אותה, בא דייר אל עומר, היה עם מחשמו וזכרו, עריץ סוריה היה. וטבריה הייתה ארץ חסות תחת סוריה, הם היו משלמים מס, והסורים כביכול מגינים עליהם. איזה מגינים? זה פרוטקשן, במילים אחרות. זה מאפיה היה, מאז ומתמיד, מאפיונרים היו שולטים פה במזרח התיכון, והם משלמים להם מס. מרדו ושלמו להם מס, הערבים, בא דייר אל עומר, הביא תותחים, הביא הצבא, הביא זה, מסביב הכנרת, והעיר את טבריה. כולם נהיה בהלה. אמרו, די, תוך יומיים שלושה זה בטוח, הביא צבא, והם כמה תושבים שם, מה הם שווים? אמר להם, כולם תחילו לברוח מטבריה, לחוץ לארץ הרבה נסעו. אמר, אני באתי לפה, אם נגזר עליו למות, ימות בארץ ישראל, ויזכה להיקבר בארץ ישראל, ויחונן עפרה. אני אחיה פה ועמוד כאן. מי שרוצה ללכת ילך, אבל אני מודיע לכם, אני לא יוצא מפה. אז התביישו, ראו שהרב לא יוצא, היהודים כולם נשארו. נשארו, באו ביום שבת עם תותחים מהרמה הסורית, אז היה תותחים הראשונים בעולם ששמו אותם, והם ירדו מאיפה שהאנגר וכינר, כל הגדה השנייה של הכנרת, ירו תותחים, והרב כל השבת היה בית הכנסת עם האנשים. כל הפגזים שהם ירו, כולם נפלו בים הכנרת. פגז אחד לא נחת ביבשה. נגמרו להם כל הנשק, כל התחמושת, ושבו בפחי נפש למקומם, הליכה בלא חזרה. ואז ניצלו כל היהודים. ועשו את אותו יום, יום טוב, עד היום יש להם בחודש אדר, יום אחד בטבריה, לא אומרים תחנון. למה? זה נקרא יום שבו ניצלה העיר, מהזכר הנס בזמן רבי חיים אבו לעפיה, השם יעשה לנו ניסים נפלאות ויצילנו מידי כל אויבינו.